נסכם. אנחנו סיימנו פעם קודמת את הנושא של זימון בשניים. בסדר, אני מקווה שהיסודות היו מאוד מאוד ברורים. גם התהליך, איך הדיון המוראים התפתח, ובסופו של דבר המסקנה של הגמרא, כמו המסקנה של הבאי, ששניים שאכלו כאחד מצווה לחלק, היא באה בעצם לשלול את שני המודלים הבסיסיים שהסוגיה עובדת איתם. גם את מודל הזימון וגם את מודל השומע כעונה. וראינו מחלוקת ראשונים איך להסביר מה קורה בסופר ובור. האם סופר ובור בנויים על שומע כעונה? כך ראינו מפורש ברעה. ברמב"ם לעומת זאת, היות והוא מצריך עניית אמן, רצינו לדייק שלדעת הרמב"ם מדובר במודל של זימון לשניים. ניסינו להבין איך פתאום שניים מצטרפים, הרי הם רק שניים. והצעתי רעיון שבהתחלה חשבתי שהוא סתם איזה דרוש, אחרי זה חשבתי שהוא יפה, שהוא נכון אפילו, אחרי זה חשבתי עוד פעם שהוא דרוש, ואני עוד לא בטוח, תחליטו לבד. אבל רציתי להציע שהסופר והבור, עצם ההזדקקות של הבור לסופר, זה בעצמו מצרף אותם. אני אגיד את זה אחרת, אוכל יכול לצרף בני אדם, והתורה יכולה לצרף בני אדם, או העולם הערכי המשותף יכול לצרף בני אדם. כבר דיברנו על איך שניים הם אולי קצת לעומתיים, אבל שניים גם יכולים למצוא נקודה משותפת, לייצר ברית. ובהקשר של הסוגיה, אולי ההזדקקות של הבור לסופר היא זאת שמחברת ביניהם. קצת ניסיתי לבחון, ואין לי תשובה ברורה, אני רק רוצה לשתף אתכם בהירורים, בשימוש במונחים על הסופר ובור. הייתי מצפה שיגידו עם הארץ, איפה פתאום בא הסופר והבור? האמת היא שבור יותר קשה לבדוק עם פרויקט השוד, בגלל שהוא מסתבך עם בור ואי אפשר לנקד. זה היה כמעט בלתי אפשרי לבדוק. כלומר, זה צריך לחזור להיזכר בקוסופסקי, או להיזכר באנשי הקורקודנציות, שחשבנו שעמל חייהם ירד לטמיון.
הצמד
בדקתי, הצמד נמצא רק פה. אז בדקתי סופר, זה יותר קל לבדוק. לא מספיק, לא, אין לי זמן פשוט, גם אין לי ספרה מספיק תורה בישיבה לגלוש בעקבות כל החלומות שלי כשדברים שמסקרנים אותי. אבל סופר זה אדם שיודע לכתוב, ופה אנחנו צריכים, לפי מה שזכור לי מקריאה בכל מיני מקומות, לא זוכר איפה, אנחנו לוקחים כמובן מאליו את פעולת הכתיבה, שהיא פעולה יומיומית שכולם יודעים לכתוב, כולם הולכים עם מבינישים כמוני, יש לי אפילו חולצה עם כפתורים וכיס, ותמידים שלי כולם עם טריקו בלי עת, אף אחד לא הולך עם עת, רובם גם הולכים בלי שעון, שתדעו. הילדים שלכם עם שעון? יש להם פלאפון, נכון, זה מה שיש להם. הפלאפון, הם כותבים מה שהם צריכים, הכל, הפלאפון, מיוחד אם יש להם, אני לא רוצה לעשות פרסומת לאף חברה, אבל אם יש להם פלאפון שהוא כמו מחשב, כן? שלבד כל אחד יבין איזה חברה יודעת לייצר דבר כזה, אז בכלל זה, לא צריך את הדברים האלה. לא, אנחנו רגילים שזה כתיבה, זה פעולה נורא יומיומית, אבל סופר מופיע כאדם שהוא לבלר מקצועי, שהוא יודע לכתוב. זה לדעתי ההסבר הפשוט לאיסור כתיבה בחול המועד, שזה מלאכת אומן, זה לא דבר יומיומי, אף אחד לא היה יושב כל יום וכותב. מספיק רק לספר לכם שדיו לא היה כוח פשוט לייצר באותה עת. אתה היית הולך לאיזה מקצוע, אז הוא הולך לבית דפוס היום, אז בסדר, בחול המועד את זה לא עושים. לא יודע מספיק האם כשאתם מדברים על אדם שיודע לכתוב, האם הכוונה גם אדם שיודע לקרוא. כלומר, אני זוכר שפעם קראתי שבימי קדם לקרוא ולכתוב היו שתי מיומיות שונות לגמרי. אנחנו רגילים היום שזה נמד ביחד. כיתה א' לומדים לקרוא ולכתוב.
אני חושבת על משהו שמישהו כאילו מקפיד
למישהו
אחר, או אומר לו כאילו אותיות, זה כמו שהם לומדים
ואני לא יודעת כמה למשהו. כן. אני לא יודע, אני רק אומר, הסופר לוקח כאילו ליודע לכתוב. האם זה גם קשור ליודע לקרוא? מה הבור אומר? כלומר, כנראה ברכון אי אפשר להוציא לבן אדם, אגיד לו תקרא את ברכת המזון. כלומר, האם זה, אני אגיד את זה אחרת, האם זה באמת קשור לרמת ידע תורני, או זה קשור למיומנות אחרת? אני לא יודע. בסדר? בבקשה, אני אשמח לעזרה, כן.
אבל, כשגעתי תמיד אני אומר שהכתבי הטובים זה לא בית ספר, זה בית סופר.
וואלה.
זאת אומרת שסופר, שסופר גם כן היה מלמד תינוקות לקריאה.
יפה.
אז כאילו מי מורה, זה לא פותר את הבעיות, אבל זה...
כן, אבל כאילו, הם לא דיברו מונחים של ידע תורני, זה מה שאני רוצה להגיד. הם דיברו יותר על יודע לקרוא, לא יודע לקרוא, משהו כזה. זה כאילו ההשערה שלי. בכל מקרה באותו זמן גם אין ברכונים, אני לא יודע, כאילו, במה תקרא? מה תקרא מסידור, הלכת לבר מצווה, קיבלת ברכון, כאילו, כאילו, הנוסחאות בכלל, כנראה היו, מה שאני מבין, היו בעל פה. כלומר, הסידור הראשון הוא מתקופת הגאונים. אין סידורים בתקופת התנאים והמוראים. אני לא יודע, אני הייתי שמח אם מישהו שחוקר תחומים כאלה היה... עכשיו מברר את זה, אבל הצליל סופר בבור הוא נראה לי צליל קצת יוצא דופן, ששווה לשאול מה המשמעות של השימוש במונח הזה. בסדר, אז זה, אתה רוצה להוסיף משהו? אני אשמח.
לא, פשוט שסופר זה מקצוע.
זה מקצוע, נכון. אז למה להגיד פה סופר פתאום?
לא, בעיה, אבל כל אחד קורא את זה כי תמיד חכם, זה סיבה טובה לזה. סופר זה דברי סופרים. בעזרה הסופר יש מונח כזה סופר שזה תמיד חכם. השאלה אם זה נמצא, אבל בחזרה
לא,
זה רק...
לא נמצא הרבה סופר, שתדע, הוא לא נמצא הרבה. בכלל, הצירוף סופר בבור מצאתי רק פה. אני חושב שזה אומר קצת דורשי, שכדאי לחשוב על זה, יש פה איזה כיוון ולהבין משהו. כאילו, הפירוש שככה הנחנו אותו כדבר פשוט, זה הפירוש המקובל, זה יודע לברך, זה לא יודע לברך. מעניין בכל זאת השמות שנותנים לאלה שיודעים ולאלה שלא יודעים. בכל מקרה, אנחנו היום עוברים לנסות לסכם נושא שכבר עלה ועלה ועלה, זה הגיע הזמן ללמוד אותו ברצינות, יש בתוכו גם דברים... מאוד מעניינים, וגם שאלות לעכשיו, כן, וזה כל נושא של זימון של נשים. כן, אז בואו נעשה סדר במה שכבר ראינו, ונראה איך זה מסתעף ומתפתח בעולמם של הראשונים. במשנה נאמר במפורש, נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם. זה נאמר במפורש במשנה. במאה עמוד א', משנה הראשונה של הפרק, שלא מזמנים עליהם, על איזה רקע, למה לא לזמן, המשנה לא אומרת, בשעתו אני הצעתי, ואני חושב שזה נראה לי הצעה יסודית, זה, שצריך את זה ללמוד על רקע הגמרא בפסחים קופחת, וגם על רקע דברים שמופיעים בספרים שמתארים את מנהגי אכילה של אותו זמן, אלו הדמויות שלא מסיבות. כן, הגמרא בפסחים קופחת מתארת שאישה אינה מסיבה, ואם אישה חשובה היא מסיבה, הגמרא שם מדברת על עבד, על שמש, על תמיד אצל רבו, והדגשתי בשיעורים הקודמים, כשאומרים לא מסב, זה לא הכוונה שהוא יושב ליד השולחן, ובמקום לעשות ככה, כאילו הוא מסב, אז הוא יושב זקוף. לא להסב, הכוונה אין לך מקום ליד השולחן, אתה לא חלק מהארוחה הזאת. אתה לא שייך לזה, עכשיו זה ארוחת ערב של אנשים רציניים, מבוגרים. אתה לא יושב פה, זה אלה שאוכלים במטבח, זה אלה שברומנים של הספרות האנגלית במאה ה-18, כשהייתי ילד היה כל הזמן בטלוויזיה סדרות של ה-BBC, שתמיד היו רואים את המשרתות, הן אוכלות במטבח, שגם היה הרבה פעמים במרתף, כן? זה לא, כאילו, לא להסב, הכוונה לא להיות חלק מהארוחה, וזה הדמויות שהן שולי החברה באותו זמן. זה חברה גברית, ואנשים לא ליד השולחן. תראו בהמשך בתוספות מה היה רמת ההשכלה של אנשים באותו זמן. כן? אבל הם לא חלק מהשולחן, הקטנים לא חלק מהשולחן, העבדים חברתית, אוכל זה מעמד חברתי. סיפרתי לכם על ההתרגשות של הרמים באותניאל שאכלו עם הרב דיחובסקי אורחת צורן. כן? כאילו לאכול עם מישהו זה להגיד שאתה ואני חברים, כן? כאילו אנחנו יכולים להיות ביחד. זה... ואלו הדמויות שלא ליד השולחן, לכן לא... מזמנים עליהם, כי הם בכלל לא חלק, הם לא נספרים לארוחה, אין להם צלחת, אין להם מנה. איפה אתה יכול לשבת, הדימוי הזה שהאישה בגן עדן היא על האדום של הבעל, כמו הילד שיושב על הברכיים. בסדר, והוא מאיזה צלחת הוא אוכל? שלך, כן? כאילו, זה לא נספר, כן? זה נראה לי רקע אחד שהוא רקע אפשרי. אני חושב שזה מקבל כיוון מאוד חזק. כשאנחנו עוברים לברייתא שהגמרא מביאה בממה עמוד ב', שכן מה אומרת הברייתא? שלעצמן הן מזמנות. תשמע, נשים מזמנות לעצמן, ועבדים מזמנים לעצמם. נשים ועבדים וקטנים, אם רצו לזמן, הדרך המקובלת לפרש, רצו לזמן יחד, כאילו לצרף כל הדמויות השוליים האלה שהם יעשו קבוצה משלהם. כן, אז הורים שהם לא יכולים, אין מזמנים. עכשיו, למה באמת לעצמם כן? כי הם לא חלק מהארוחה שלנו, הם לא הסבו איתנו, אבל למה שלא במטבח שיעשו מזומן של אוכלי המטבח? למה בשולחן הילדים שאוכלים שם שניצל וצ'יפס, כן? למה שהילדים לא יזמנו? כאילו, הם שווים אחד לשני. כמו, העניין הגדול הוא פער מעמדי שמבטא את זה שהם לא אכלו ביחד. זה נראה לי ההסבר, ועל רק הזה, כשהם אוכלים יחד, הם שווים אחד לשני. למה לא? היה הווה אמינה לחשוב שכל הדמויות האלה שוות, לכן שיזמנו יחד אנשים. אז הם אומרים, לא, כל מעמד כשעצמו, יש עזרת נשים, יש קום של העבדים, והשולחן של הקטנים. כן, אבי.
מה שחסר זה האישה החשובה, למה היא לוקמת שתזמן.
אתה צודק, הראשונים יחזירו אותה, בסדר? אבל אתה צודק, כי הגמרא בפסחים אומרת, ואם אישה חשובה מסיבה, וכבר הזכרתי פה המון פעמים את הספר של קרקופינו, חיי יום יום ברומא, ושם מופיע מפורש, שחור גבי לבן, שהמטרונית הרומית התחילה לקבל מקום להסב עם כולם. וזה, ואתה צודק, אולי גם זה יבוא, נדמה לי שזה רקע אפשרי. כן? עכשיו, בסוגייתנו אבל, אחד מהקשיים שקיימים, לא יודע אם קשיים, הגמרא משווה זימון אנשים, היא משווה אותו לשניים. עכשיו, היות והיא אמרה שזימון של שניים הוא רשות, לכן הסיק כאן רשי במסגרת סוגיית ממהי עמוד ב' שהזימון של האנשים, העבדים והקטנים, גם הוא רק רשות. למרות שהברייתא אומרת נשים מזמנות לעצמם, הכוונה, בוא נדבר בשפה בריסקאית, שהן יכולות ליצור חפצה של זימון, כלומר, הן יכולים, יכולים, כן, לייצר חבורה, לא חייבים. הייתי אומר, כאילו ארוחה שלא מסייבים בה, עוד פעם, אלו הדמויות שלא מסייבים, ארוחה שהיא במטבח, אפשר להגיד שהם יחד, אבל זה לא באותו רמה. כן, זה לא ארוחת הסיבה שהיא הארוחה, כן? זה לא ממש קביעות, רק אם תחשב בדיינינג רום, בשון ימינו, סביב השולחן הגדול עם הכיסאות הגבוהים, לא צריך לשים לך כמה ספרי טלפונים להגיע, אתה לא צריך לקום כל הזמן לרוץ למטבח. דרך אגב, זה אני, זה שרץ למטבח כל הזמן. בסדר, העולם השתנה, נדבר על זה גם, אבל בגדול, זה נראה לי הרקע, ולכן גם זה רשות. העניין הוא שכפי שתוספות פה מציינים, בגמרא בערכין בכלל לא משמע ככה. כלומר, אני הולך לגמרא בערכין, ג' עמוד א', שם יש סדרה שלמה שהגמרא דורשת כל מיני ברייתות שכתוב בהם הכל חייבים ב-X, ולגבי כל ברייתה הגמרא שואלת להטוי מים, מה זה הכל הזה, כן? אז אחד מהם זה הברייתה של, זימון. אומרת הגמרא כך, הכל חייבים בזימון להטוי מים. אומרת הגמרא להטוי נשים ועבדים. ואז היא מצטטת את אותה ברייתה שמופיעה בברכות בממהי עמוד ב'. דתניה, נשים מזמנות לעצמם, ועבדים מזמנים לעצמם. כאן לשון הפתיח הוא הכל חייבים בזימון. אומרים דתניה, נשים מזמנות לעצמם. הלשון הכל חייבים בזימון, יש לו צליל ברור שזה חיוב. ועל רקע זה תוספות אצלנו בממהי עמוד ב' מאירים, והדקה אמר ברי שערכין הכל מחויבים בזימון להטויי נשים, הם כאילו קלטו שפשט הגמרא והערכין היא שנשים חייבות. הם לא מזמנות, לא מזמנים עליהם, כלומר לא מצרפים אותם לזימון של גברים, אבל לעצמם זה חיוב. על איזה רקע מעמידים את הברייתא כאן מול משנת ברכות? אז רש"י כאן נותן עוד כיוון שקצת הוזכר פה גם כן. מעניין שהוא לא עולה בקנה אחד עם רש"י עצמו בברכות. רש"י אומר שאולי נשים לא יכולות להצטרף לגברים כי החובת, החיוב שלהם ברכת המזון הוא חיוב אחר. אומר רש"י, אני מקריא, מזמנות לעצמם שלוש נשים וכן שלושה עבדים, אבל אין שתי נשים או שני עבדים מצטרפים עם אנשים. לפי כמר, מה ההסבר משנת ברכות שאומרת שנשים ואנשים לא מצטרפים? לפי שיש באנשים מה שאין בנשים, ובעבדים שאין הנשים אומרות ברית, ואין העבדים אומרים על החלטינו. כן, ורשי כאן כנראה רומז לכך שחיוב ברכת המזון של נשים ועבדים אולי הוא לא באותו רמת חיוב כמו החיוב של האנשים. יש פה איזושהי רמיזה ככל הנראה לגמרא בברכות חף עמוד ב', שם הגמרא מעלה ספק, היא באה לו האם נשים בברכת המזון דורית עוד רבנן, שכן במשנת ברכות חף עמוד ב' מפורש שנשים חייבות בברכת המזון. שנה אומרת שם, אני קורא, נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין וחייבים בתפילה ובמזוזה וברכת המזון. מפורש שנשים חייבות. ובכל זאת הגמרא שואלת, אמר לי רבינה לרבה, נשים בברכת המזון דורייתא עוד רבנן. ועוד מה היא אומרת? למה היא נפקא מינה? לפוקי רבים ידי חובתן, ופה מאליה, כל מי שכבר לומד פה, אני מניח יצלצל אצלו השאלה, האם לפוקי רבים ידי חובתן הוא זהה לזימון, הוא שומע כעונה, למה הכוונה? אבל בפירוש, הגמרא כאן יוצרת קישור, ששאלת רמת החיוב של נשים בברכת המזון, נוגע לשאלת הברכה הציבורית, היכולת להוציא אחרים ידי חובה, רק שהגמרא לא מסבירה, על איזה רקע הוא יהיה דרבנן. לא מוסבר בגמרא, מעניין שרשי בברכות עוד נותן הסבר אחר מהרשי בערכין. רשי בערכין אומר בשום הברית. אני רוצה עוד פעם להסביר, להזכיר למי שאולי לא זוכר, מה הקשר בין ברית לחיוב ברכת המזון. אז ההסבר שנתתי פה כבר היה, שהברכה בפשוטו שמקרא על ארץ הטובה שנת הלך, בברישית י"ז, שהוא בפרשת ברית המילה, ניתנה הבטחת הארץ לאברהם. ולכן מי שאין לו ברית בעצם לא נוחל בארץ, ולכן הוא לא, אולי הוא לא יברך על הארץ. אומר שם רש"י, דכתיב על הארץ הטובה שנת הלך, והארץ לא ניתנה לנקבות להתחלק. ואם מישהו בנות צלוף חד, חלק אביהם נטלו. הם לא נטלו חלק כי נשים מגיע חלק. את החלק של אביהם, שאין לו יורש, הם לקחו. כי הם תנו, למה יגרש שם אבינו? והוא לא אומר ברית, כמו שאני הרגע קישרתי אותם. תוספות שם אומרים את ההסבר של ברית. תוספות שם אומרים, בגלל שהם מוטרדים מכהנים ולוויים. הם אומרים, כהנים ולוויים, שגם לא יברכו ברכת המזון. אז התשובה היא די פשוטה. אפשר ליברמן, בתוספת כפשוטה, אי שם בסדר זרעים, אני מדבר לי במעשר שני, הסביב וידוי מעשר, יש לו שם דיון מאוד יפה, שהוא מסביר שלוויים נטלו חלק בארץ. הם נטלו, תראי הלוויים. יש לו שם דיון, אולי כהנים שונים. זה הדיון. מביא בזה מחלוקת תנאים, שהוא מנסה לנתח אותו על הרקע הזה, שאולי הכהנים באמת רק קיבלו זכות מגורים ולא קיבלו נחלה. אולי הלוויים קיבלו נחלה, האמת זה פשוטו שמקרא במדבר י"ח, שהמעשר הוא הנחלה של הלוויים. ועל רקע זה אולי מפטרת שאלת התוספות. התוספות על רקע זה אמרו, יש לומר תמה שנכתיב על בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ונשים לתנו בברית. בכל מקרה, כנראה שהרש"י הזה קשור לגמרא בברכות דף כ', למרות שהוא לא מציין לה בפירוש. אני חושב שהקישור הוא סביר. הגמרא שם שדנה עם נשים חייבות מוציאות רבים ידי חובתן, לכן בעצם רש"י בערכים בעצם אומר את העניין הבא, בכלל לא מדבר על ההיבט של מסיבות, לא מסיבות, חלק מהסעודה, מה שאני ציינתי. זה בכלל לא גורם שעולה. הגורם שעולה הוא שרמת החיוב של אנשים ואנשים הוא לא אותו רמת חיוב, ולכן לא ראוי לצרף אותם לחבורה אחת, כי הייתי אומר שפער בין בני החבורה מגדרי, פער ברמת החיוב, לעומת זאת לעצמם, הם באותו פער, הם באותו רמה, למה שלא יזמנו? זה הרקע השני לכל העניין הזה, אבל כאמור, פשטה של גמרא בערכין משמע, הכל חייבים לזמן. כן, מרים, בבקשה. לא, לא? אז ברכה, בבקשה.
אז אני מבינה את ההיגיון הזה כשאתה מדבר על חבר שיש כאילו זימון של אנשים, כאילו בזימון של אנשים, כשאתה לא רוצה כאילו צריך נשים כאילו בזימון של אנשים, שיש לך אפשרות שיהיה לך כאילו זימון של אנשים. בגלל שאז כאילו יכול להיות ברמה מסוימת, ואתה מוריד את זה בזה שאתה כאילו מצוות כאילו נשים וגברים. אבל במקום של דוגמה כאילו יש שני נשים ו... לדבר אחד, אז כאילו זה לא כן, כאילו אחרת היה שום דבר,
כן.
כאילו לא היה ככה.
בוא ניגע בזה מיד, בסדר? כי האופציה הזאת עולה בראשונים, היא עולה באחרונים, והם אפילו אמר לי בחור בישיבה שאבא שלו שהוא רב עושה אצלו בבית, אז נגיע לזה, בסדר? בוא ניגע בזה, כן? מאוד שכדאי גם, הייתה לי שיחה מאוד ארוכה איתו גם להקשיב למה שתוספות כותבים, כאילו, בסדר? מיד ניגע בזה. אבל אני אומר, התוספות כאילו חשו פער בין לשון הגמרא בברכות בדף ממה שמשווה לשניים, מה שכאילו מזמין את שיטת רש"י, שזה רשות, לעומת פשט לשון הגמרא בערכים, שזה תחת הכותרת של הכל חייבים. לעתו יהיה נשים, שהן חייבות בזימון. התוספות עצמם בראשית הדרך בברכות, הם הציעו באמת לקרוא גם את ברכות כחובה, ועל רקע זה כמובן היו צריכים להציע איזושהי פירוש, להשוואה שהגמרא עורכת בין שניים לבין נשים, והם בעיקר הלכו לכיוון שנראה בהמשך שגם הרמב״ם הזכיר אותו, שהפער ביניהם לא נוגע לשלושה אלא הפער ביניהם נוגע לעשרה. הוא נוגע למקום של בכלל יצירת עידה, יצירת דבר שבקדושה, כן? זה ההסבר הראשון של תוספות, אבל בעמוד ב', סליחה, בתוספות הבא, שאני אתם, התוספות מתחילים מכאן משמע, ונשים יכולות לזמן לעצמם, וכן עשו בנות רבנו אברהם חמיב של רבנו יהודה על פי אביהם, אבל הם מציינים לנקודה אחת שמבחינתם היא תתת הקף. הנקודה הזאת היא, ומי הוא לא נהגו העולם כן. פשוט הם הסתכלו בבתים שלהם וראו שנשים לא מזמנות לעצמם, ובמקום לומר, הנשים האלו לא עושות את הדין, בוא נלמד אותם לזמן. מה שפעם ניסיתי בבית, אמרתי לנשים, כשלא היה זימון של נו, תזמנו, והם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח. אז התוספות בחרו בכיוון ההפוך שהוא די אופייני להם. לא נהגו כן, אז בוא נקרא את הגמרא אחרת. הם לא נהגו כן, כי כמובן הם ידעו ברוח הקודש, שמה? הם ידעו שהם לא חייבות. כן, או נגיד אחר, התוספות אמרו, לא על הדעת שנחייב נשים, משהו שהם לא רוצות לעשות. אני לא יודע, כאילו, התוספות כאילו מתחילים, הם מתחילים ככה. פשט הגמרא הייתי אומר שנשים חייבות לזמן, בפועל זה לא נהג, ולכן הם מאמצים את פירוש רש"י. וקשה, עמי לא נהגו. מה, זה נגד גמרא. מדקטנים מזמנות, משמע דקאמר, חייבות לזמן. ויש לומר, דנשים מזמנות לעצמם, היינו אם רצו לזמן מזמנות. וכן משמע קצת הלשון מדקטני וסמוך נשים ועבדים אם רצו לזמן אין מזמנים. ועוד דמדמה לי הגמרא לשניים משמע דחובה ליקה. והדה כאמר בריש ערכי לכל מחויבים בזימון לתוי נשים לעניין רשות כאמר ולא לעניין חובה. כן, אז תוספות בעצם מאמצים בסופו של דבר את שיטת רש"י על רקע הנוהג שזה רק רשות. אבל האמת שהם מוציאים עוד הסבר שאולי הוא הרקע של הדברים בהמשך. כי תוספות שואלים לא פחות ביתירות שאלתור גבי עם הנשים שתוספות מדברים עליהם. צריך עיון, ונשים צריך עיון אם יוצאות בברכת הזימון של אנשים. מאחר שאין מבינות. תראו על מה מדובר פה. שמדובר פה על נשים של תוספות, זה נשים שלא מבינות מילה אחת בעברית. כשמברכים ברכת המזון ליד השולחן, הן לא מבינות מה שאומרים. אז אלו אנשים שתוספות לפחות מדברים עליהם. עכשיו, אני לא נאמר פה במפורש שזאת הסיבה שלא נהגו לזמן, אבל תבינו שאם יש פה דיון, אם נשים יוצאות בזימון של הגברים, וגם תגיד להם להיות החזניות, כאילו, אם יש פה איזושהי אמירה שזה בין היתר על רקע רמת ההשכלה של אנשים אלו, רמת הידיעה שלהם בסידור, עכשיו, הדברים האלה קצת גם הולכים ביחד. הזכרנו שאנשים לא מסייבות, אבי, אבל אם הן חשובות, הן מסייבות, כן? נזיר אותי שעה חשובה, זה בדיוק העניין. אם היא ברת שיח, אם נתנו לה השכלה, אם לימדו אותה, אם היא יכולה להיות שותפה למה שקורה או לא, אבל התוספות לפחות הם דנים פה בנשים שהן נדרות השכלה לחלוטין, הן מדברות בלעז, הן לא מבינות מילה אחת בעברית, ופה הם נכנסים לדיון האם יש איזשהו, דיברנו כשלמדנו סוטה, למדנו את התוספות הזה, אז כשלמדנו בתחילת פרק שביעי בסוטה דברים האם בעברית יש צורך להבין, הם שולחים לגמרא במגילה, רק פרסומי ניסה, אבל תוספות מתלבטים, האם אדם שלא מבין אף מילה יכול לצאת מדי חובה. זה מה שהם מתלבטים. אני מוסיף, יכול להיות שזה חלק מהרקע של פטור אנשים. עכשיו, לפני שנעבור לראשונים אחרים, כדאי לראות עוד נקודה אחת בגמרא, כן, בבקשה. לא, הם רק שאלות, הם רק שואלים, הם יוצאות בזיבות של האנשים, אתה צודק, אבל אני אומר, כדאי לשים לב גם לזה, בהקשר הזה, כן?
כן, אבל אם הוא חשב ככה, הוא היה צריך לומר את זה
בסדר. אז בוא נאמר ככה, זה לא מובא כהסבר למה הם לא מזונות לעצמם, הם לא חייבות, אבל כן אנחנו רואים בהקשר הדיון של זימון, תוספות מדברים על נשים שלא מבינות, לא יודעות לברך ברכת המזון, הם לפחות, הם פחות מבור, זה מה שהם חושבים, כן? אבל הם פחות מבור.
אבל מה שכן, זה כן מסביר את נוהג שלהם שלא לעשות. זאת אומרת, אם נשים לא משתתפות בשיח כי לא מכירות ולא יודעת, אז למה שלא לעשות? והמהלך הזה הוא די אופן, אם אני לא טועה, ומתאים אותם, אבל בכלל, להצדיק את
המינם. נכון, נכון. יש פה עוד דבר שכדאי להוסיף, שהוא בעיר שיש בה אוטובוסים שחושבים שלהדר באוטובוס זה לא לנהוג לפי חוקי התנועה. אני למשל הייתי נותן תעודת הכשר מהדרין לאוטובוס. אז הקריטריונים שלי היו שהנהג, כשהוא ראה ילד בן 4 בנהר הירדן, ורוצה לעבור כביש, אז הוא עוצר ונותן לו לעבור את הכביש. זה בעיניי להיות נהג מהדרין, שהוא נוסע במהירות מותרת, שהוא בודק שכולם חגורים, זה נראה לי מהדרין, כן? אבל בעיר שחושבים שמשום מה להדר זה רק להיות אובססיבי על ההפרדה בין גברים ונשים, שזה הופך אותך לאדם המהדר, כן? ובחברה שנותנת הכשרים לפלאפונים, כן? פעם היה לי אחד כזה, היה לי אישור מרבנים שאני מאושר, היה כתוב לפלאפון שלי שאני מאושר, כך היה כתוב. אני מחותמת רבנית, טלפלואים, נכון? אז התקלקלתי, כי משום מה, אין הכשר ל-SMS, לא יודע למה, כן? בכל מקרה, אני אומר, בעיר שאובססיבית על צניעות, או בחברה שאובססיבית, הגמרא מעלה בפירוש בנושא רביעי, שהשאלה היא על מה היא מעלה אותו. ברור שראשונים חשבו שזה אחד מהנושאים, והוא גם קשור לעניין הראשון. כלומר, כל של דבר יש קשר בין הגורמים. כלומר, אמרנו, אנשים לא מסייבות, אז איך הם יזמנו עליהם? הם בין יותר לא מסייבות, כי אולי לא חשו שיש להם עמל, שהם שותפים לאיזה עולם רוחני אחד. ובין היתר זה גם בגלל עניין הצניעות. והגמרא מעלה אותו כאן, השאלה היא על מה. כלומר, הגמרא אומרת ככה, אי אחי, אי מסייפה, נשים ועבדים רצו לזמן, אין מזמנים. אמה לא. והעיקדיות. כלומר, אם העיקר שיהיו שלושה אוכלים, וממעמד חברתי דומה, הכוונה במה דומה המעמד החברתי שלהם, שהם לא, הם האחר, בלשון המחקר היום. הם לא הגברים ליד השולחן. אז למה שלא? אומרת, מה, שאני אתה משום פריצותה, תסתיים. פשטות הדברים בגמרא, שזה נאמר ישירות הפריצותה על נשים עם עבדים. זה פשטות הדברים, כך גם מפורש ברמב״ם, אבל זה עוד גורם רביעי שהוא הגורם המגדרי של ההפרדה בין גברים לבין נשים. ואני אומר, גם את זה כדאי לקחת בחשבון, שכאמור, הרבה מהדברים הם חוברים אחד לשני. כן, אני אומר ככה, ככל שיש יותר נשים לשיחה, אז מתייחסים לאישה כאדם עם אישיות ועם רוח, ולא צריכים להתייחס למיניות שלה. כלומר, ככל שאין שום דבר אחר, אז זה יותר עולה. ובגדול זה עוד דבר ברקע, שכאן הראשונים אחזו בדעות שונות, גם סביב השאלה, אז האם זה רשות או חובה? בעצם במובן מסוים הפער אולי בין הגמרא בברכות לגמרא בערכים. בוא נראה, נזכור בקצרה מה הדעות המרכזיות. הם גם הציעו כל מיני הצעות מקוריות כדי ליישב את הפער הזה שנראה בין הגמרות, וגם נחלקו ביניהם באיזה טעם להעדיף או איזה טעם להפוך את דומיננטי, שנראה לי יוצאות בזה כל מיני נגזרות, כן? קודם כל נתחיל בעניין הרשות והחובה. ראינו כאן שהרשי ובסופו של דבר גם תוספות מאמתים את הדעה שנשים מזמנות רשות. לעומת זאת, ראשוני ספרד, לא יודע אם קטלוניה זה נכון, אבל הרמב״ם, רבנו יונה, הראש, כולם סבורים שנשים חייבות לזמן. ברמב״ם זה ממש מפורש ככה, רמב״ם בהלכות ברכות, פרק ה', שזה הפרק של זימון, הרמב״ם כותב בהלכה ו', הכל חייבים בברכת הזימון כדרך שחייבים ברכת המזון. ברמב״ם ברור שהרמב״ם חשב שחיוב זימון הוא תולדה של חיובך בברכת המזון. כל מי שחייב ברכת המזון חייב בזימון. ולכן הוא כותב בסוף ההלכה, זה משפט שנשמט ברוב הדפוסים, שתדעו. הוא נמצא, ספר אהבה נתפס על פי כתב יד הונטינגטון, שהוא מאושר, זה ספר המוגה בחתימת ידו של הרמב״ם, שמאשר שכתב היד הזה הושווה לאוטוגרף של הרמב״ם. דרך אגב, לפני כמה חודשים העלו עותק סרוק ברמה מדהימה לאינטרנט של הספר הזה, אפשר לראות את זה בפנים. נדמה לי שהכתובת זה הרמב״ם.org, משהו כזה, הרמב״ם. זה אוניברסיטת אוקספורד העלתה אותו, ושם זה נמצא, כמו ברמב"ם פרנקל מציינים, שהמשפט הזה נמצא ב, אני קורא, וכן הוא כמעט בכל כתבי היד ובכמה דפוסים ובספר המוגה, שזה כתב יד אוקספורד. זה די מסתבר שזה אכן מלשון הרמב"ם, והוא פשוט הושמט בגלל דילוג מפני אדומות. והרמב"ם כותב מפורש, נשים ועבדים וקטנים חייבים בזימון כחיובם ברכת המזון. הוא גם מקפיד לחזור פעמיים על האמירה הזאת, הם חייבות בברכת המזון. בעצם הרמיזה הברורה היא להסבר של רשי בערכים. שאם אני רוצה לדון בזימון נשים, אני צריך איכשהו לשאול על חיובה בברכת המזון. היות והוכרע שהן חייבות בברכת המזון, אז הן חייבות בזימון. מצד שני, הרמב״ם כן מביא בהלכה א' שזה לא ברור אם חיובה מדורית או דרבנן. כן, הרמב״ם כותב בהלכה א', ונשים ועבדים חייבים בברכת המזון, וספק יש בדבר אם חייבים מן התורה. כפי שאין קבוע לזמן, או אינם חייבים מן התורה, לפיכך הם מוצאים את הגדולים לידי חובתן. ופה, אם נצרף אותם יחד, נמצא באיזשהו מקום ההסבר, למה נשים לא יזמנו עליהם, או הם לא יזמנו לנו, כן? והוא ממשיך בהלכה ז', נשים ועבדים וקטנים, הם מזמנים עליהם, אבל מזמנים לעצמם, ולא תהיה חבורה של נשים ועבדים וקטנים מפני הפריצות, אלא נשים לעצמם, או עבדים לעצמם, או קטנים לעצמם. ופה ברמב"ם מצד אחד מפורש שהן חייבות, כתוב חייבים בזימון כחייבה בברכת המזון, מצד שני גם הנימוק של פריצות מובא רק על נשים ועבדים, או קטנים. הוא לא מובא למה לא נזמן על נשים, אם כשאין עבדים. זה לא נראה שההסבר הוא פריצות, אולי ההסבר כאמור הוא רמת החיוב, שהרי נשים ועבדים יש להם אותו רמת חיוב, הרי בהלכה א' הרמב"ם כתב, וספק יש בדבר אם הם חייבים, כמו אנשים ועבדים. אז ההסבר למה לא בזימון של אנשים שחייבים, הוא אולי רק הלכה א', לא זקוקים לפריצות, או אולי זה לא פריצות, כן? מיד ניגע בזה. לעומת זאת, ביחס לנשים ועבדים, שזו אותו רמת חיוב, אז נכנס גורם הפריצות, וגם עבדים הם כידוע חשודים בפריצות, כן? קודם כל, לפי ברמה מפורש שחייבים. זה מפורש ברמב״ם. רבנו יונה, כפי שמובא מאחור, בתלמידי רבנו יונה, תשמעו מה הוא עשה. הוא מצד אחד פסק שנשים חייבות, מצד שני את ההסבר לדין המשנה הוא בנה על פריצותה. זה נמצא בחפי, סליחה, לא בחפי, בלמד ג' עמוד א' בדפי עריף. בדיבור המתחיל, נשים ועבדים וקטנים הם מזמנים עליהם. תש, רשי ז"ל, נשים אינן מצטרפות מתוך כך לזימון, ואפילו אם בעליהם, מפני שאין חברתם נאה. עכשיו, מה זה אין חברתם נאה? האם זה פריצות או לא? אתה יודע, הוא ברור שהמודל הזוגי שהוא מכיר זה המהדרין של אחינו מעבר לנהר ירדן, כן, כלומר, אין חברתם נאה. כשהייתי ילד, הייתי נוסע, הגענו בקטמון, בקו 15, שהיה נוסע לתחנה מרכזית, והיה עובר דרך גאולה, לישיבת גורי בגאולה. והייתה תופעה שלא הבנתי אותה כשהייתי ילד, הייתי תמים, שהיו מגיעים לגור, ובקדמת האוטובוס היה הולך איזה גבר ויורד, ובסוף האוטובוס הבא, איזה אישה ויורדת, והוא היה עוזר להם איזה עגלה, ואז הם הולכים ברחוב לא ביחד, ולא ידעתי אז שהם פשוט נשואים, כן? כי יש תקנה של האדמו"ר בעל הבית ישראל, שזוג נשוי לא ישר אפילו אחד לזה שני באוטובוס, כן? כל מיני תקנות. בכל מקרה, אני לא הבנתי את זה, אבל אין חברתם נאה, כאילו הוא מתאר, שימו לב, מפורש ברבנו יונה. בהמשך נראה אחד מהראשונים שחולק על זה, שהוא אומר, בני משפחה ממינים שונים, בעל ואישה, כן? נדמה לי שהם חולקים אותו חדר שינה, אבל הם לא חולקים אותו שולחן, זה לא נאה החברה המשותפת, כן? זה מה שכתוב פה. כן, משה.
מה מקור הביטוי הזה?
מה, אין חברתם נאה?
זה בא לגמרא, לא?
כן? לא יודע, היום לא הבאתי מחשב, אז תבדוק לפרויקט השו"ת. כן, בבקשה. אפילו הם בעליהם, יש פה שני זוגות שאוכלים יחד, בסדר? אתה אומר שכי יש פה שני זוגות, לא יודע, ואם זה אבא עם אשתו וביתו, לא יודע, או... לא יודע, אבל הנימוק הוא שהם לא יוצרים חבורה, זה הנימוק, אני מבין את כל אחד מיד חושב על השולחנות שלנו, אנחנו באמת, אתם לא מבינים, מגיע לזה אחר כך, חיים בחברה של נשים, יש מקום ליד השולחן, שהן משכילות, שיש מה לדבר איתן, כן? אני לא בטוח שהגענו לעולם ששונה מעולם של התוספות, שהן כולם רוצות, אבל בגדול, בוא נקשיב קודם כל מה הם מתארים, הוא אומר, זה לא חברה נאה, זה לא, אין פה חבורה. הוא מתעקש בהמשך, אני קורא, הוא מביא פה את כל הסיפור של הנה, ולכאורה משמע, אני דילקתי שלוש שורות, דווקא אנשים עם האנשים אינם מצטרפות לזימון כדאמרינן. אבל אנשים בעצמם, אם הן שלוש, חייבות לזמן, ואחי משמע בגמרא, דאמרינן התם, נשים מזמנות לעצמם. ויש שדוחים ואומרים, דחי אמרינן, זה רק רשות, אבל הוא אומר, ונדלג, ונראה למורי הרב נרו, שהכוונה לרבינו יונה, תלמידיו כותבים את זה, שחייבות הן לזמן. משום במסקנה מתרצים בגמרא, שאני התם דעיקה. דעות. ובעצם מה שהוא אומר הוא מאמץ את פירוש רש"י לשלב הראשון בגמרא, שההשוואה שהגמרא ערכה בין שניים לנשים היה שזה שניהם רשות, אבל תירוץ הגמרא שאני אתם דיקה דעות מתפרש שפה הגמרא בדיוק הבדילה ביניהם, היות ויש דעות לכן נשים חייבות, ושניים היות ואין דעות לכן זה רק רשות. והוא אומר ונראה לומר אף על פי שהם נשים, כיוון שהן שלוש דינו שיזמנו דאיקה ג' דעות, אבל בשני בני אדם דלקה ג' דעות לא, וכמה במסקנה תלין הדבר בדעות מסתום המשמע שהן חייבות לזמן כשהן שלוש. לדברים דומים אומר הראש בהלכותיו לפרק שלנו, הראש הכיר גם את הנוהג האשכנזי שנשים לא מזמנות, הראש כותב בסימן ד', זה למד עמוד א' בדפים כאילו שאחרי הגמרא, כותב הראש, תנו רבנן נשים מזמנות לעצמם וכולי, משמע אחד הנשים חייבות בזימון ומזמנים לעצמם, ותימה שלא נהגו כן, יש לומר הדקטני נשים מזמנות לעצמם, היינו אם רצו לזמן, וכן משמע לשון הברייתא. אבל הוא אומר ועד אמרינן בערכין הכל חייבים מזימון, נטוי נשים, לא לעניין חובה כאמר, אלא רצו לזמן לזמנים. עד פה הוא תפקד כבעל תוספות. זה תוספות, נכון? אבל הוא גם היה בספרד, הוא גם לא היה לגמרי בעל תוספות רגיל, וכן הוא כותב, ונראה לי, דארכין על כוחך לחיוב ההוא. הוא אומר, איך אפשר לקחת גמרא שכותבת הכל חייבים, ולהגיד שהכל חייבים זה רשות. הוא אומר, זה לא יכול להיות. יש גבול למה שאפשר לעשות. ונראה לדעי דערכי נקוחך לחיובו דמרה בילו מדקטני הכל חייבים, ועוד מיד הכהנים לביאים וישראלים, ועוד הוא טוען לומדס, הלומדס של הרמב״ם, כיוון דנשים חייבות בברכת המזון או מדורייתא או מדרבנן, למה לא התחייבו בזימון כמו אנשים? זה בדיוק טיעון הרמב״ם. מה שהביא ראיה מסייפה דברייתא משמע דרי שנה מרשות כמר לב ראיה היא וכולי, ועד דמדמי לטרי בתר דמאסיק דעות שני יצא מכלל שני אנשים חזו יען חובה כשלושה, בדיוק דברי רבנו יונה. אבל הדעה של הרמב״ם, רבנו יונה, הראש שנשים חייבות, ובטור שהוא בא לסכם בסימן קוף צביטת בקצרה את העניין, אז הטור מסכם את זה כך, אני קורא, נשים ועבדים וקטנים הם מזמנים עליהם, תנו רבנן נשים מזמנות לעצמם ועבדים מזמנים לעצמם, נשים ועבדים וקטנים הם רצו, הוא אומר ככה, משמע דנשים מזמנות לעצמם וחייבות לעשות כן, ובאשכנז לא נהגו כן. בעצם התמונה שהוא מסרטט זה פשט המקורות, באשכנז לא נהגו כן. ואז הוא מוסיף, ופה התמונה מתחילה קצת להסתעף, ופה אנחנו מגיעים לפרשניות אשכנזיות שאחד ניסה לייצר הסבר חדש ליחס בין הגמרות, וכמו אני רוצה לחזור על המרין עד עכשיו על היחס בין הגמרות, הסבר אחד אמר שאנחנו נקרא את ערכין על פי ברכות ונגיד שגם ערכין לא התכוון חובה, זה תוספות, ראש אומר זה לא יכול להיות, אבל זה הסבר התוספות. כן, הסבר שני אומר שהפער הוא בין האהבה מינה של ברכות וערכין, אבל המסקנה של ברכות וערכין עולים בקנה אחד, שניהם אומרים שנשים חייבות, שיש דעות נמחק את ההשוואה לשניים. כן, זה הסבר שני. כאן הוא מביא הסבר שלישי, ויש מפרשים סליחה, זה מובא רק שנייה, כן, זה מובא, סליחה, בבית יוסף. הבית יוסף מביא בשם הסמג את הדבר הבא. סמג כתב, תשמעו, סמג זה צרפת 113 בעלי תוספות. סמה כתב, גרסינן בפרק כמה דערכין לכל חייבים בזימון לעיתויי נשים, דתניה נשים מזמנות לעצמם. ותאימה דבריש פרק ג' שאכלו מסיק, דנשים מזמנות לעצמם רשות. סתירה בין גמרות. ואומר רי, זה מיוחס לרי בעל התוספות. דלעצמם דווקא רשות. אבל כשאוכלות עם האנשים חייבות ויוצאות בזימון שלנו, ולמה ברכות לעצמם. או בלשון אחרת, מה שהארי מציע, שכשאני אומר שמישהו חייב בזימון, זה יכול להתפרש ביותר מדרך אחת, ובעצם הגמרות לא דיברו על אותה שאלה. הגמרה בברכות, המשנה דנה באפשרות שיעשו צירוף לזימון בין אנשים ונשים, זה היא אמרה, אנחנו לא עושים. את זה אנחנו לא עושים. וכשאני אומר חייב בזימון, מה כן? נשים לעצמם. וכשאני אומר חייב וזימון, אני צריך להבדיל בין השאלה האם האוכלים האלה הם יצרו צירוף, או במידה ונוצר צירוף על ידי שלושה אנשים ויש גם נשים, האם הם גם נכללות עכשיו בצירוף הזה. ובטענתו, מה שנאמר בערך הכל חייבים בזימון נשים, הכוונה שכאשר נשים אכלו סעודה שיש בה שלושה אנשים והן גם אוכלות ליד השולחן, הן מצטרפות לזימון הזה, ולכן הן חייבות, מה הכוונה? שהן לא יכולות לקום וללכת. או משהו שיכול לקרוא באיזה בית, עושים שיר המעלות, פתאום מישהו אומר, טוב, הלכתי לשירותים, מה תחכו לי? אז אם הוא אחד מהגברים, תמיד יחכו לו, נכון? כי צריך אותו לזימון. ואם זאת אישה שאומרת, אל תחכו לי, אל תחכו לי, הוא מפרש, חייבים לחכות לה, כי אסור לה להתפרק מהזימון. כי אני קורא את זה עוד פעם. זה לעצמם דווקא רשות. כלומר, ששלוש נשים שאכלו יחד יזמנו, הוא אומר, אז זה דיברה הגמרא בברכות, וזה רשות. אבל כשאוכלות עם האנשים, חייבות ויוצאות בזימון שאינן מברכות לעצמם. כלומר, הן נכללות בזימון. או בלשון אחרת, תראו כמה זה מהופך מההסבר הראשוני שאני הצעתי לסיבה שנשים לא מזמנות. אני אמרתי, הן לא מסבות איתנו, הן פשוט לא חלק מהארוחה. עכשיו, אם הן לא חלק מהארוחה, מסתבר שהן יכולות לקום וללכת. הן לא חייבות בזימון, לא, כלומר, לא רק שהן לא יוצרות זימון, הן לא חייבות להיות שותפות לזימון שהגברים מייצרים. אבל בא ארי, והוא בבירור מסרטט תמונה שהוא ראה את הנשים כחלק מהשולחן. הוא בפירוש אמר, הנשים אלה שאכלו הם חלק מהחבורה. עדיין הוא לא מסביר על מה ולמה. מיד נראה את השורה הבאה, בסדר? הוא לא מסביר על מה ולמה, הן לא יוצרות צירוף כשזה עם האנשים. הן לא מספיקות, לא, אי אפשר לצרף אנשים ונשים. אבל הן חייבות. עכשיו אני... אבל כשהן... יש כבר קביעות סעודה של זימון, הן חייבות כי הן שותפות לשולחן. והוא בעליל לא אימץ את ההסבר שהן בכלל לא מסייבות, הן לא חלק מהשולחן. כן, זה מה שעולה בבירור מדברי ארי. יש פה פער מאוד מעניין, הייתי אומר היפוך מסוים מהמגמה אולי שראינו בתוספות, כי בתוספות היה נראה שנשים, הגמרא כבר חיבה והנשים לא רוצות, לא נוהגות, מה לנשים ולזימון ובריא, זה ממש היפוך מוחלט. בעצם פה מתחיל תהליך שהוא יותן לאנשים יותר מקום ליד השולחן, באופן שהוא ודאי המציאות שלנו. שאנשים הם, יש להם מקום, והם בראש השולחן, כן, והארי אומר, הם לא יצטרפו, אבל הם, שהם גם לא יזמנו, הוא לא אומר למה, אבל נזכור שיש גם נימוק, שאולי החיוב הוא חיוב אחר, אבל הוא אומר בפירוש, הם חלק מהחבורה, כשהחבורה נוצרה, לא על ידם, אבל כשהחבורה קיימת, הם חלק ממנו. אחד מהראשונים, זה מובא במורדכי, זה הכל באשכנז, כן? מה? מיד נראה את ההלכה, בסדר? אבל במורדכי מובא שיטה פלאית, שגם הטור מביא אותה, אני אקרא אותה מהמורדכי, כן.
הוא אומר, זה פקם על ה... לא על הזימון, על הקבוצה, זה על האישה.
כן,
על ה... אם יכולים...
לעצמם רשות, זה הגמרא בברכות. הגמרא בערכים שאמרה שנשים חייבות בזימון, הכוונה שאם נוצר זימון של שלושה גברים והם אכלו איתם בשולחן, אז הן גם חייבות להיות שותפות לזימון הזה. והן לא יכולות לקום וללכת, כמו שאם יש קביעות סעודה וזימון, לא יכולים לקום אנשים וללכת בלי לזמן. אסור להם, עוד נלמד את זה בהמשך עוד. אז אנשים כלולות בדין הזה, כי הן חלק מהקביעות הזאת. מצד שני, הן לא, לעצמם הן לא יוצרות חיוב כזה. כלומר, לפי דעתו רק אנשים יכולים לייצר קביעות סעודה שמחייבת זימון, אבל אם אנשים אכלו, הם חלק מהקביעות הזאת. במורדכי זה בסימן קוף נון ח' ובתחילת פרק שלושה שחלו מובא שיטה פילית שהיא לכאורה נגד המשנה. מובא במורדכי כך, אני מקריא: שני התם דעיקה דעות, מכאן משמע דנשים יכולות לזמן לעצמם, וכן עשו בנות הרב רבי אברהם מאורליאן חמיב של רב יהודה על פי אביהן. מה שצוטט בתוספות, ותראו את ההמשך, ומי הוא לא נהגו העולם, כן, זה גם עד פה אנחנו מכירים. כן? גם רבינו שמחה היה עושה מעשה לצרף אישה ליוד לזימון, ואפילו אם תמצא לא אמר לו מחייבה אישה אלא מדרבנן, זה בעיה היא בפרק מי שמתו, הנמילי להפוקי אחרים ידי חובתן. כלומר, הן לא יכולות לזמן, אבל ליצור את צירוף הזימון, אבל לצירוף באלמה להזכרת שם שמיים, שפיר מצטרפת. וכאן שיטה מדהימה, שהוא אומר, לא נגיד לאישה, בכבוד תזמני, אבל בהחלט אנחנו נספור אותה כדי לייצר חבורה של עשרה. עכשיו כאן אני רוצה להזכיר, אני קודם זה נשכח ממני להדגיש, שהרמב״ם, פשוט שכחתי לקרוא את הסוף שלו, רמב״ם כותב, וזאת רמב״ם שאנחנו נצטרך לחזור אליו שנעסוק במהות של זימון של עשרה, רמב״ם בפרק ה' כותב, אחרי שהוא כותב שנשים חייבות לזמן אז לעצמם, כן? אז הרמב״ם כותב, הוא מקביל, ובלבד שלא יזמנו בשם. כלומר, לדעת הרמב״ם, נשים חייבות בזימון של שלושה, אבל לא יכולות לזמן זימון של עשרה. מסתבר שהרקע הוא, שכמו שנשים לא מצטרפות למניין, דבר שבקדושה, אז גם לא לזימון בשם. יש פה איזשהו קריאת כיוון שזימון בעשרה קשור למניין. זה מה שמשהו ברמב״ם. מסתכלים במורדכי, אז רואים, יש פה בעיה, לא, אני לא מכיר מהדורה מדעית של מורדכי לברכות, אבל הליוד כתוב בסוגריים. אני לא יודע מה ממצא בכתבי היד. כן, אני יודע שזה ברור בהמשך שהנוסח הזה נראה נכון, כי מדובר על משהו קורה צירוף באלמה להזכרת שם שמיים. אבל זה די מסתבר שזה מדובר, אבל פה מתואר מצד אחד שנשים לא מזמנות, כלומר שהן לא המזמן, זה הכוונה, לא מזמנות, כן? אבל הוא קובע שכשהיה חסר לו מספיק, אין לו מספיק גברים לייצר זימון של עשרה, שהוא צירף נשים. אז קודם כל עולה בבירור שנשים יכולות להצטרף לזימון לעשרה, וההסבר גם שהוא בפירוש מנתק בין זימון של עשרה לבין דבר שבקדושה. הוא קורא לזה הזכרת שם שמיים באלמה. כן, אז זאת בדיוק השאלה. השאלה הגדולה היא, שימו לב, פה יש שיטה של אחד מראשוני אשכנז, רבינו שמחה, שאפשר לייצר גם זימון שמצרף אנשים ונשים. כל הדיון עד עכשיו היה ככה, אני אסביר כאילו מה המהפכה שיש כאן. כל הדיון היה שוודאי שלא מייצרים זימון של אנשים ונשים. זה לא עולה לדעת. כל השאלה, אם זה חובה או רשות, היה של נשים לעצמה. זאת הייתה השאלה. כן, וכאן ראינו סיעה שאומרת חייבות, סיעה שאומרת רשות. התוספות מציינים, אצלנו נשים לא עושות את זה, כן? אני מניח שכדאי לבדוק בספר של גרוסמן על מעמד הנשים, כן? הוא הרי נורא אוהב להדגיש שם כמה מעמד האישה היה גבוה באשכנז וצרפת, דווקא הם לא רצו לזמן. אבל לא, זה לא, זה לא תמיד, זה לא חייב ללכת ביחד, כן? כן, אני לא יודע אם יש תיעוד. היינו שהרמב״ם לא מתאר בפועל מה קרה, הרמב״ם פשוט אומר מה צריך להיות, שזו דרכו תמיד. וחכמי ספרד אומרים, כתוב שהן חייבות, אז הן חייבות. אבל כאן אנחנו מתחילים לגלות ברי מהסמג, זו דינורי, שהרי מוכן היה להגיד שהנשים חייבות בזימון שיצרו הגברים. שזה, אני חוזר, זה נראה ברור שהן חלק מהשולחן שלו. ופה יש דבר הרבה יותר רדיקלי, של כל הדיון שלנו לא הניח שמייצרים זימון בין גברים ונשים, והוא אומר בפירוש שכן, הוא היה מצרף נשים כדי לייצר זימון של עשרה. וכאן השאלה המתבקשת היא, האם, איך הדברים האלה עומדים מול לשון המשנה שאמרה שהם מזמנים עליהם. כן, איך זה עומד מול הלשון של המשנה? בטור, כשהוא מביא...
אולי עושה את זה, היו שני גברים משמונה אנשים.
יפה, יפה. יפה, מצוין. אז זה באמת, יש פה כמה כיוונים באחרונים. בעיקר אני רוצה להגיע לפרי מגדים, שהוא נראה לי, הוא כאילו עומד מול הרבנו יונה. אבל תראו, מביא את זה הטור. והרב יהודה הכהן המורה להלכה למעשה להצטרף אישה לזימון, פילי פלוים. זה רק שני עולה גם, זה מובא פה? לא, פה זה מובא על רבינו שמחה לזימון לעשרה. פה תשימו לב, זה מסור קצת אחרת, שרב יהודה הכהן, בדרך כלל רב יהודה הכהן זה אחד מראשוני אשכנז במאה ה-11. רב יהודה הכהן בא ספר הדינים, הוא קדמוני אשכנז, לפני רשי. המורה להלכה למעשה להצטרף אישה לזימון, ופה גם לא כתוב דווקא לעשרה, שכבר יש לו שלושה. המביא ראיה, מבית תלמוד הפרק מי שמתו, נשים בברכת המזון, דורייתא עוד רבנן, הגמרא בדף חף, וכאמר, למי נפקא מינה, להוציא אחרים ידי חובתן, מכלל דפשיטא ליה דמצטרפות. דילא תימא אחי, דמיבאי אליה אם יכולות להוציא, תיבאי אליה אם מצטרפות. איך הוא פרש את הגמרא בדף חף בברכות עם מוציאות ערבי יהודי חובתן? שהבעיה הייתה אם הן יכולות להיות המזמן. אבל כנראה מה היה פשוט לגמרא, וזה בכלל לא עוררה כשאלה, האם הן יוצרות את הזימון. והמהר"ם מרוטנברג השיב על דבריו וכתב שאין מצטרפות, והרמב"ם זה כתב, נשים ועבדים וקטנים, הם מזמנים עליהם, אמרו, הוא קוטש אותו. ולאחרונים כן שאלו את עצמם איך לפרש את השיטות האלו, ובקצרה הבח פה על אתר מציע לחלק בין זימון של שלושה וזימון של עשרה. כן, שזה בעצם צריך להסיק אותנו בהמשך לימוד הפרק, מה היחס בין הזימונים האלה. בעצם הטענה היא שהזימון הבסיסי הוא של שלושה והזימון של עשרה הוא מעין אקסטרה. אני אקריא לכם את לשון הבח. הבח אומר כן, ומי הוא תימא גדול בהוראה הזו? הוא אומר את זה על רבי יהודה הכהן. דעתנן בעדיה, זה נשים בעבדים וקטנים, הם מזמנים עליהם. איך אפשר שיבוא חכם אשכנזי ויפסוק שמזמנים עליהם? זה נגד משנה מפורשת. ואך דערכין דהכל לעיתוי הנשים, לא קשיא מאח משנה, יש לומר דאף אגב דהם מזמנים אליהם להצטרף עם בית הנשים, אבל כשאנשים סועדים עם ג' הנשים או יותר, זה בדיוק הרי שהזכרתי קודם, דאין צורך בצירוף הנשים, ולכן תראו גם את ההסבר, אין צירופם ניכר, אני אסביר קצת העניין. כשהזימון נוצר, הבעיה היא לא שנשים חייבות ופטורות, שהן נחותות, הבעיה היא לצרף מגדרים שונים, זאת הבעיה. ולכן הוא אומר, אם עצם הזימון נוצר על ידי צירוף של אנשים ונשים, זה לא נדבק לנו טוב. יש לנו גם בתי ספר נפרדים, זה לא נדבק לנו טוב, כן? למרות שהחדר פה לא נפרד, כן? למרות שזה כתוב במודעות שלנו שהישיבה נפרדת, בסדר? אבל נפרדת, את צדקת, לא אני... לא בסדר. אבל גדול מה שאני אומר, הוא אומר הבעיה היא שעצם הצירוף הוא על ידי הגברים ונשים שיוצרים את הגרעין, אז זה לא נתפס. אבל ברגע שהזימון לא נעשה על ידי צירוף, כולם כבר יכולים להיות שותפים, כי זה הלשון שלו. אבל כשאנשים סועדים מגיעים לאנשים, אין צורך בצירוף אנשים, אין צירופם ניכר, חל חיוב זימון גם על אנשים, ואין בזו משום פריצותה. כי זה פרישית בסמוך, אבל הרי הכהן שעשה מעשה לצרף אישה לזמן, מה שמודים צרף אישה לבית אנשים לזמן, קשה ממתניתים דהם מזמנים עליהם, ואפשר ליישב ולומר דרי הכהן לא עשה מעשה אלא לצרף אישה לעשרה לזמן בשם, אבל לא לצרף לגימל. ואז הוא מביא את המורדכי, כן? שאני קודם בתורות חשבתי זאת אותו ציטט, הוא מביא את המורדכי ואומר זה הבדל בין ג' ל-י'. זה הסבר אחד שהוא נותן, שנותן הבח. התז, שהוא החתן שלו, באור החיים, בסימן קוף צד איתת, התז מציע הסבר קצת שונה, הוא אומר ההבדל הוא, בוא נקרא את זה בפנים, זה סעיף קטן ב', אומר התז, קודם כל נקריא את לשון השולחן ערוך, כן. שולחן ערוך אומר, נשים ועבדים וקטנים הם מזמנים עליהם, פשוט לשון המשנה, אבל מזמנים לעצמם, ולא תהיה חבורה של נשים ועבדים וקטנים מזמנים יחד משום פריצותה, זה ממש לשון הרמב״ם, שפריצותה לעבדים, זה חשוב התוספת הזאת, אלא אנשים לעצמם ועבדים לעצמם ולבד שלא יזמנו בשם. בבירור ההשפעה של הרמב״ם, אבל בהלכה הבאה הוא כותב, נשים מזמנות לעצמם רשות. אבל כשאוכלות עם האנשים חייבות ויוצאות בזימון שלנו, בדיוק כמו הרי בסמג. אבל הוא פוסק שזה רשות. אומר הרמה, הגע אף על פי שאינה מבינות. זה סוף ענייני זימון נשים בשולחן ערוך, מה הוא פוסק שזה רשות, אבל כשיש זימון של, 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 של חיובה, הן חייבות להיות לענות. אז זה, הוא כותב פה התז, הוא מפנה פה למשנה ולרי הכהן בטור, וקשה הוא כותב, איך מפרש המשנה עד נשים ועבדים וקטנים, ובמורדכי כתוב שרבינו שמחה, ונראה הוא אומר כך, יש לומר, המשנה אין מזמנים על אנשים פירושו שייתן להם לברך בכוס הזימון. כלומר שאנשים לא יכולות לזמן, להיות המזמן. דומי הדעת כמה המזמנים. פרש רשי דקאי על המברך בזימון, ואם כן בצירוף שיברך איש עמם אפשר לשרי. כן? אבל שהם ייצרו את השלישייה אפשר, לפי דעת רבי יהודה הכהן. זה פילי פלוין. בא הפרי מגודים במשפצות זהב, והוא מציע הצעה שמחזירה אותנו לדיון של רבינו יונה. רק שהוא מציע שרבי יהודה הכהן חלק על רבינו יונה, והוא אמר, תלוי איזה, מה מערכת היחסים בין האנשים והאנשים האלו. אומר הפרי מגדים, זה משפצות זהב, קוף צדית ב', כן? הוא רק נמצא את זה. כן. הנה אני מקריא. הוא כותב ככה. היי אינטז, הרי כהן צירף אישה לזימון. הוא משנה, ברכות וכו' שאי אפשר, ועל זה הוא כותב ככה. כן. ובחידושנו הערכנו, תשמעו את ההצעה שלו, דיש לומר, אישה עם אנשים לא מצטרפות, דאין חברתה נאה, לשון רבנו יונה, או פריצותה, שזה הסבר הגמרא על עבדים, מי שירצה יכול לומר אותו גם על אנשים ונשים. והרי הכהן, מיירי באישה עם בעלה ובנה. משפחה שאוכלת ביחד. אומר הפרי מגודים, המשפחה שאוכלת ביחד, זה לא צנוע שיש באותו שולחן אנשים ונשים, שנגיד שהם מצטרפים. זה לא שייך. הנחתם, הוא אומר, הטעם, אם הטעם הוא, אני רוצה להדגיד, אם הטעם הוא כי אישה חייבת ברמה אחרת, הרשי, זה לא משנה, אם היא אשתך או הבדודה שלך או השכנה, זה לא משנה. אבל אם הטעמים הם פריצות, אין חברתם נאה, אומר הפרי מגודים, זה מאוד נאה שבני משפחה אוכלים ביחד. כן, ואני לא יכול שלא להיזכר שכל העניינים האלה, בסופו של דבר, הם עניינים גם תרבותיים. סיפר לי סבא שלי פעם, שמאיר שפירא מלובלין פעם הגיע לליטא לביקור, והוא הגיע לרדין, והחופץ חיים הזמין אותו לאכול בשבת אצלו בבית. עכשיו, בליטא היה מקובל שאנשים אכלו ליד השולחן, גם אנשים בליטא היו משכילות, הם היו ברות שיח, אבל בפוילין, שזו חברה יותר חסידית, היה מקובל שכשיש גבר אורח בבית, גבר זר, שנשים לא יושבות ליד השולחן. אז רמר שפירה אמר שהוא ישמח לקבל את ההזמנה בתנאי אחד שלא ישבו נשים ליד השולחן. אז אמר החופץ חיים, אני צריך לבקש רשות מאשתי. אז הוא הלך למיסס חופץ חיים, לא יודע איך קוראים לה, והוא סיפר לה את מי הוא הזמין לשבת וקש ממנה רשות, וכפי ששמעתי מסבי, היא ענתה, אם אתה מעדיף לאכול איתו מאשר איתי, בבקשה, שיבושם לך. ואני לא יודע את סוף הסיפור. בכל, מי החופץ חיים העדיף לאכול? כן, אבל ברור, ברור הדבר, בוא נסכם, צריכים לסיים, זה ברור שיש פה רקעים שדיברנו עליהם, יש פה שאלות, גם רקעים סוציולוגיים, שאני אומר במהירות הבזק למציאות ימינו, ברור שהרבה מאוד מהרקעים האלה, הם, יש להם פנים אחרות. אנשים היום הם חשובות, מה שאבי דיבר, הם ליד השולחן. אנשים היום הם ברות שיח. אני גם חוזר לדברים שאמרתי קודם, ככל שנשים יותר משכילות, אז באמת המתח המיני פחות קיים בחדר. כלומר, כי לא מסתכלים על אישה רק כאובייקט, זה כסובייקט, בן אדם. וברור שיש פה גם תשתיות באחרונים מפורשות לזימונים, כלומר כשנשים לבד יזמנו יש דעות שהן חייבות, שולחן ערוך פסק רשות, לדעת שהן יכולות. זאת אומרת, הפרי מגדים גם נתן פסק שבני משפחה יכולים ביחד. ובכל זאת שני דברים, א', אסור לשכוח את התוספות שאולי אנשים לא רוצות, או נאמר את זה ככה, זה שאפשר זה גם עניין של בחירה או של נוחיות, וזה באמת כל משפחה למשפחה. אני אמרתי לך, אמרתי פעם לבנות משפחתית, תזמנו, אם פעם אחת עשו את זה ויותר הם לא עשו, ולא כי הם אמרו להם שזה לא בסדר, הם בעצמם, זה לא נעים להם. ואני אומר, כל השאלה הזאת היא שאלה שהיא מאוד אישית, מאוד אינדיבידואלית. דבר נוסף שאני ראיתי, בדקתי קצת, היו שוטים על זה, אמרתי וואלה בטח, אז מתברר שבפרויקט השוט לא מכירים משיבים שנשאלו את השאלות האלה, ואני מניח שהתשובה היא שאלו שרוצות לזמן לעצמם לא צריכות לשאול את זה בשוט. כלומר, אלה שישאלו בשוט הם כבר לא יודעים אם ירצו, אבל אני לא מצאתי בפרויקט השוט, לפחות לא במפתוח שלי, באמירות לפני השיעור אמרתי לך למפתוח, אין להם שום מפתוח שמישהו שאל איזשהו פויס הגזר, אמרו שיהיה פיינשטיין, איזה רב עובד את הדבר הזה. כן,
מי
זה שם חייבות?
חייבה,
לא יהיה,
זה
שמועה.
ארי זה לתסקי, אתה
בנושא. בנושא הזה, כן?
ארי ונומי.
ארי ונומי, אתה יכול לתמצאת לנו? אתה יכול לתמצאת וזה נסיים היום? אחי נביא אותו? מישהו יכול לתמצאת לנו?
מה? הם מעודדים, כאילו...
כן? ואני אומר ככה, הלעודד הוא בין היתר ויאללה תוספות, תוספות לא נהגו.
לא, כי בכל העניין של כל העניין של חייבים אבל לא נהגים, הרעיון הזה אני לא מצליח להבין אותו. מה זה חייבים ולא נהגים?
יש עוד מצוות שאומרים חייבים ולא נוהגים.
לא, אז אחרי מה אמרו התוספות? אם לא נוהגים, כנראה שלא חייבים. התוספות אמרו. לא, אני אומר, ההקשבה, אני באמת חושב שההקשבה ללא נוהגים, ביחד עם כל היכולת לדבר על כל השינויים במעמד האישה וזה, ואפילו אם אתה רואה בעין מאוד יפה את כל התהליכים, צריך אבל כן להכיר שזה דורש איזשהו הזדהות נפשית, ויש אנשים שזה עוד מוזר להם, או שהוא לא רוצות, כולל נשים, כלומר, כמו שמותר לרצות לזמן, גם מותר לרצות לא לזמן, כן?
וחייבים להגיד שזה רשות, אז אם יש דבר...
זה הקו שתעשו תוכים. תראה, פסק שולחן ערוך, אני הואשמתי בפעם הקודמת שהיה דיון אנשים שאני לא מספיק נאמן לפסק השולחן ערוך. שולחן ערוך כותב שזה רשות, נכון? זה כתוב מפורט, זה רשות. מה רשות אומר? שאם נשים רוצות לזמן, הן יכולות. שולחן ערוך לא הביא את רבי יהודה הכהן שאפשר שאני, אשתי והבת שלי נזמן ביחד. זה לא כתוב. אבל אני אומר, הפרי מגדים זה כתוב. פרי מגדים זה פויסק. זה כתוב, הפרי מגדים. למרות שאני לא יודע אם הוא פסק את זה להלכה, כמו שהוא פשוט הסביר מה הייתה דעתו של רבי יהודה הכהן. היום דיברתי עם בן של הרב בן הילאו, אמר לי, צם הבית לפעמים עושים את זה. שאימא שלו ואח שלו עושים זימון של שלושה. אמרתי לו, טוב, זה כתוב הפרי מגדים. הבית שלי, אני לא חושב אני לא, שנעשה את זה, בסדר? אבל אני אומר, אבל מי שבמקום אחר הוא יכול, בכלל כל השינויים האלה אני אומר, צריך גם לשאול במיוחד דברים שהם ציבוריים, כלומר אני יכול להגיד לדעתי על קדיש לנשים, ברור שנשים יכולות לומר קדיש, ומצד שני כדאי גם לשאול איך הסביבה מגיבה לזה. עכשיו אולי צריך להודד, כמו אולי צריך לחנך את הסביבה, אבל מדובר בדברים שהם מורכבים. בסדר, אנחנו נעצור כאן. אם מישהו רוצה בשבוע הבא להציג את זה בטופסיו, אני מאוד, אתה רוצה שנזמין אותו? נזמין את נומי, למה נזמין רק את ארי? נזמין את נומי.